אנחנו עם דורון מצא, שלום וערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
עכשיו הרי כמובן בכיר בשבק ומתמחה בסוגיית הסכסוך הערבי-ישראלי, הייתי אומר. אנחנו אחרי חיסול משמעותי, סלאח אל-ערורי, מספר 2 בחמאס. יש עוד כמה מחוסלים בדרגים הרבה יותר פחותים, אבל הוא מהצמרת. מה החיסול הזה עושה, נקרא לזה, למורל של האויב? כי הרי עד היום למדנו שלהרוג אותם זה לא מאיים עליהם, מבחינתם אין להם בעיה למות, הם באים כדי להרג. השאלה אם זה נוגע גם לבחירים, או רק בסוף לנוח'בה, לחייל הזה בשטח, למחבל הקטן שבא לעשות הפיגוע שלו.
אני מניח שיש איזושהי, מה שנקרא, השפעה מורלית מסוימת, גם על, מה שנקרא, גם על הפעיל הזוטר, אולי גם על הצמרת. אני חושב שצריך להסתכל על זה באיזושהי פרספקטיבה אחרת. זה לא, והפרספקטיבה היא שזה לא איזשהו אירוע, מה שנקרא, בדיד, כן? זה אירוע שאני חושב מייצג איזושהי החלטה, ואני חושב בתובנה ישראלית מאוד, מאוד עמוקה, שאגב אני לא רואה אותה מספיק נוכחת בתקשורת ובשיח הציבורי סביב הסיפור הזה של החיסול. והתובנה הזאת שבעצם אנחנו מתמודדים עם חמאס, כאשר חמאס היא כבר לא תופעה או לא תנועה או לא ארגון לוקלי. זאת אומרת, חמאס הוקמה ברצועת עזה ב-87, כבר סוף שנות ה-80, ברצועת עזה. זו הייתה תנועה מאוד לוקלית, כלומר מקומית, עזתית, עם שורשים מקומיים, שנשענה גם על האוכלוסייה המקומית ברצועת עזה מבחינת תמיכה. שעסקה הרבה מאוד בדאווה, שזה סוג של מה שנקרא מחויבות חברתית או סיוע חברתי. ובעצם מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות זה תהליך הגדילה של חמאס. כלומר, חמאס הפכה מאיזשהו ארגון מאוד לוקלי, אפילו מדינתי, במובן הזה שהוא חולש גם על רצועת עזה ומחזיק את השלטון ברצועת עזה, לתנועה שהיא תנועה שיש לה מימדים גם אזוריים ואפילו גלובליים. ואת התהליך הזה ראינו בצומח או מתפתח בשלוש השנים האחרונות. האמת שמדינת ישראל לא כל כך ראתה את התהליך הזה. היא חשה בו, אבל היא לא הצליחה להגדיר אותו. אבל זה מה שקרה. וזה קורה למעשה ממאי 2021, כאשר, אם אתה זוכר, את סיפור שומר החומות, ההתקפה או לפחות הירי הראשון שמבצעת חמאס וטילים על ירושלים, והמערכה שהיא מגדירה אותה כמערכה על ירושלים, כלומר לא מערכה על רצועת עזה, אז חמאס שיש לה כבר איזושהי אוריינטציה, נקרא לזה הרבה יותר אזורית, והיא בעצם מתייצבת בראשות חזית ההתנגדות, או חזית מחנה ההתנגדות של המזרח התיכון. התהליך הזה מתפתח מאז מאי 2021, אנחנו רואים גם מבחינת המטרות שחמאס מגדירה לעצמה, גם מבחינת הנוכחות של חמאס שהופכת לנוכחות אזורית, למשל נוכחות בלבנון, מאז מאי 2021 גם מבוצעים מספר פעמים שיגורים של רקטות לעבר שטח ישראל על ידי גורמי חמאס משטח לבנון. גם סלאח אל-ערורי פועל בלבנון, זה בעצם הבייס שלו. כאשר בעצם מבחינה תהליכית חמאס עוברת איזשהו תהליך של טרנספורמציה מתנועה מקומית לתנועה שהיא הרבה יותר, יש לה אחיזה
רחבה, עם זרועות, עם...
כן, כן, אבל אפילו אחיזה גלובלית, במובן הזה שלפני, נדמה לי, שלושה שבועות נחשף מבצע סיכול של המוסד הישראלי בדנמרק. מבצע שנועדה
תשתית חמאסית.
בדיוק, תשתית חמאס בדנמרק, זאת אומרת, זה מאוד מאוד חריג, זאת אומרת, איך החמאס לא עסקה בפיגועים בחול. ובעצם חמאס הייתה באיזשהו תהליך של גדילה והפכה לסוג של אש"ף של שנות ה-70, כלומר ארגון שפועל בהרבה מאוד מימדים, הרבה מאוד זירות, לא רק ביהודה ושומרון, אלא גם בזירה האזורית וגם בזירה הגלובלית. ובעצם סלאח אל-ערורי מבטא את הרעיון הזה, הוא מבטא את התהליך הזה.
כלומר, הוא מצליח לאחד, נקרא לזה, בין מדינות, לבנות איזושהי אסטרטגיה שחמאס זה לא עוד ארגון קטן כקיוני לבד.
נכון, נכון.
ויוצר את התשתית של קטר, קטר אפילו כמדינה על השולחן, אתה יודע, לא איזה מדינת עולם שלישי, מדינה עשירה, מצהירה על השולחן, מארחת את חמאס, ומשם מתחיל לבנות כל התמנון הזה, כל הזרועות של מדינות נוספות.
עכשיו, אני רוצה עוד נקודה אחת שהיא מאוד חשובה. קודם כל, סלאח אל-ערורי הוא המבטא של הרעיון הזה, אוקיי? וישראל, אני חושב, הבינה את הסיפור הזה. וזה מתקשר לנקודה השנייה שאני רוצה לומר לך, כי הרבה מדברים על השמדת חמאס, אוקיי? עכשיו, אנחנו צריכים להבין שהמשמעות היום בלהשמיד את חמאס, זה לא רק להשמיד את חמאס ברצועת עזה, אלא בעצם לטפל בחמאס גם הנוכחות שלה בזירות אחרות או במרחבים אחרים, אם זה הזירות האזוריות, דיברת על קטר, אתמול דובר על מה שנקרא כמובן על לבנון, המשטר סיכול שהמוסד היה בדנמרק, זאת אומרת, המשמעות של השמדת חמאס בעצם גם היא צריכה לעבור איזשהו, נקרא לזה גלובליזציה או אזוריזציה מסוימת, במקביל לתהליך שבעצם חמאס עברה. ולכן אני חושב שיש פה הפנמה של ישראל, שזה בעצם האתגר שהיא מתמודדת איתו, כלומר לא רק אתגר חיסול חמאס ברצועת עזה, אלא אתגר חיסול חמאס בכל מרחב שבו פועלת התנועה, והתנועה הזאת פועלת ביותר מרצועת עזה, וזה הסיפור הגדול בעצם של חיסול אל-ערורי, כי אל-ערורי בעצם ביטא את התהליך, או עשה את התהליך, או היה מעורב בתהליך, או כונן את התהליך הזה שבעצם של תהליך הגדילה של חמאס, והפיכתה באמת לתנועה שהיא מעבר לתנועה הלוקלית של רצועת עזה.
עכשיו, כמו שאנחנו יודעים, חיזבאללה, כן, הארגון שיושב בלבנון, ונסראללה, וכל מה שהוא מייצג, והשים והסונים, הם לא בדיוק ביחד, ועל פניו, אתה יודע, בימים רגילים, בימי שגרה, לא היינו אומרים שנסראללה הוא מתומכי החמאס הגדולים. יש ביניהם, יש שנאה משותפת לישראל, וזה המכנה המשותף היחיד. האם החיסול הזה של חרורי, של ערורי שמתבצע בדרום לבנון, בדחיה, מקרב עכשיו את נסראללה לזירה החמאסית, ולתת יד יותר עמוקה במלחמה הזו, מאשר סתם נאומים והצהרות ואיומים וכתבאמים?
קודם כל צריך לדייק, נסראללה שם. זאת אומרת, הקשרים בין חמאס לבין חיזבאללה התהדקו מאוד בשנים האחרונות. אל-ערורי פעל בלבנון, זאת אומרת, זה היה הבייס שלו. ראינו גם פגישות בין נסראללה לבין ערורי. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדבר, אי אפשר לדבר על מערכת של מתחים, כשבעצם המציאות הייתה מציאות של שיתוף פעולה. בעצם אנחנו מדברים על, אם אנחנו מסתכלים בכלל על המזרח התיכון, אנחנו יכולים להסתכל על מערכת שלמה של גורמי ההתנגדות, ששותפים לה גם חיזבאללה, גם הג'יהאד האיסלאמי, גם חמאס ברצועת עזה, כמובן בלבנון, גם איראן, גם החות'ים. בעצם זה מערכת של התנגדות, מערכת של טרור, מערכת של גורמים, שמנסים לייצר במזרח התיכון סדר אסטרטגי, שהוא סדר אסטרטגי הפוך לזה שניסתה ישראל לבנות בעשור, עשור וחצי האחרונים, ונשען על הקונספט של השלום הכלכלי, של הסכמי אברהם, וכמובן הנורמליזציה עם סעודיה. ולכן, גם אם יש איזה שהם מתחים פה ושם, אני חושב שהגורמים האלה שותפים בסך הכל לסדר היום האסטרטגי. עכשיו, זה דבר אחד. עכשיו, השאלה הקונקרטית, אני מניח שאתה שואל אותי בסאבטקסט שלך, זה האם חיזבאללה יגיבו ואיך הם יגיבו. תראה, אז פה באמת אני חושב שנסראללה נמצא במערכת של מתחים. החיסול הזה בוצע על אדמת לבנון, בשטח לבנון, בדחיה, שזה נקרא לזה אזור ששם אנחנו יודעים שמסתובב נסראללה, לפחות באיזה שהם מרחבים תת-קרקעיים. נסראללה עצמו, בנאום שלו היום, מדבר על פגיעה בריבונות של לבנון, הוא גם דיבר אתמול על סוג של תגובה שתהיה, תגובה נקרא לזה מסוימת או נקודתית או חכמה, כן?
כן.
אז אני חושב שבמובן הזה יש פה אלבון, כן? שחיזבאללה ספג, ויחד עם זאת, בצד השני צריך לומר, חיזבאללה כרגע אין אינטרס להיכנס למערכה טוטלית או למלחמה כוללת מול ישראל. הרעיון של חיזבאללה מאז השביעי באוקטובר, מאז שפרצה המלחמה בין ישראל לבין חמאס, הוא בגדול להטיש את ישראל על ידי, נקרא לזה, מכלול של פעולות מאוד, נקרא לזה, מדודות, בהיקפים מאוד מוגבלים של גיאוגרפיה ושל שטח מדרום לבנון. זה הרעיון המערכתי, אגב, של חיזבאללה, זה הרעיון המערכתי גם של איראן, וזה הרעיון המערכתי של חמאס. הסיפור הוא לא להכריע את ישראל בבת אחת, אלא להטיש את מדינת ישראל. נסראללה אינו רוצה את המלחמה הגדולה, אבל כן, הוא נקרא לזה מחויב לסוג מסוים של תגובה ביחס למה ש, קרה אתמול בלבנון או בבירות, ואני מניח שאנחנו נראה תגובתיות כזו. הוא ירצה להכיל את הדבר הזה, זאת אומרת, הוא ירצה להכיל, הוא ירצה מה שנקרא להגיב בפרמטרים מאוד מסוימים, כדי לסגור חשבון, וכדי גם בסופו של דבר למסגר את האירוע לתגובה הזאת, מבלי שאותה תגובה, מבלי שהסיטואציה תצא מכלל שליטה ותתפתח לכלל מלחמה כוללת.
ישמור על האיזון והווליום שמתאים לו.
כן, שוק, נכון, השאלה כמובן, מה הוא יעשה, באיזה כיף, מה יהיו התוצאות של הדבר הזה, והאם ישראל גם תוכל לבלוע את הצפרדע הזאת, כי מהצד השני אתה צריך לומר את האמת. גם לישראל כרגע, מבחינת האינטרס האסטרטגי שלה, אין עניין להיכנס למערכה גדולה או למלחמה גדולה מול חיזבאללה, בטרם היא השלימה את המערכה בדרום. זה בגדול סדר העדיפות שקבעה, אסטרטגי, שקבעה ישראל מאז תחילת המלחמה. אז התחילה, ולבנון אחר כך, וישראל עדיין נמצאת בנקודה שבה היא מתכתשת, ומתכתשת בצורה מאוד משמעותית ברצועת עזה, ולא רוצה לפתוח במערכה שנייה בחזית הצפונית, שיש לה כמובן השלכות, אני חושב, דרמטיות, אוקיי? בהיבטי העורף, בהיבטי, גם בהיבטים האופרטיביים של צה"ל, זה לא אותו סיפור של רצועת עזה, מבחינת היכולות של חיזבאללה, היקף הנזק שהוא יכול לגרום למדינת ישראל, ולכן באיזשהו מקום שני הצדדים, כלומר גם חיזבאללה וגם ישראל, רוצים עדיין להכיל את כל הסיטואציה הזאת וגם את האירוע של אתמול. ואם שמעת אתמול את דובר צה"ל, אז בסאבטקסט שלו הוא אמר, המערכה שלנו היא מערכה שמכוונת כלפי או נגד חמאס. אוקיי, וזה היה מסר שכוון לאוזניים של חיזבאללה או לאוזניים של נסראללה, כלומר אנחנו לא רוצים להתעסק איתכם, אנחנו מנוקדים בחמאס, וזה איזשהו מסר שגם הוא נועד לייצר איזושהי, נקרא לזה, איזושהי הכלה כלפי הצד השני. ולכן בשורה התחתונה נראה לי שאנחנו כן הולכים לאיזושהי תגובתיות של נסראללה, של חיזבאללה. כשהרעיון המערכי גם של ישראל וגם של חיזבאללה יהיה בכל זאת לנסות ולהכיל את הסיפור הזה ולא להיגרר למלחמה גדולה.
דורון מצא, לשעבר איש שב"כ וגם סיגויית סכסוך ערבי-ישראלי, כמו ששמענו עכשיו עם הידע והניסיון שלך, תודה רבה לך.
לא דבר, תודה רבה.
ערב טוב.